שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים 9 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 20 דקות. אחרי שבשיעור הקודם דיברנו על מיגו של הפה שאסר הוא הפה שהתיר, היום נדבר על עוד שימוש במיגו הזה, הפעם על ידי העדים שחתומים על השטר. כלומר, מה קורה אם יש עדים שחתמו על שטר, למשל שטר הלוואה או שטר מחירה, והם עצמם טוענים שהשטר הזה לא טוב, מתי הם נאמנים ומתי לא, ואיפה נכנס פה המיגו. עכשיו, לפני שנתחיל, נקדים שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת זה ששטר צריך קיום לשטר. כלומר, לא מספיק שרובן המלווה בא עם שטר שכתוב בו ששימון חייב לו כסף, יש שם שני עדים חתומים, אלא גם צריך להוכיח שהחתימות האלו הן חתימות אמיתיות ולא מזויפות. זה נקרא לקיים את השטר. איך מקיימים את השטר? אז או שרובן המלווה ילך וימצא את העדים עצמם שחתומים והם יעידו שזה החתימה שלהם, או שנעשה את זה על ידי גורם חיצוני. כלומר, או שנמצא עדים אחרים שמכירים את כתב היד של העדים ואומרים זה באמת החתימות שלהם, או שנשווה את זה עם שטר אחר ונראה שזה באמת החתימות שלהם. בכל אופן, צריך לקיים את השטר, רק אז אפשר להשתמש בו. בהמשך נראה האם תמיד צריך לקיים, או רק שהלווה עצמו טוען שהוא מזויף. עד כאן ההקדמה הראשונה. הקדמה שנייה, באופן כללי ברירת המחדל, זה שאנחנו מאמינים לעדים. באופן כללי, בניגוד לכשהתובע טוען משהו או כשהנתבע טוען משהו, העדים הם לא צריכים להביא ראיה לדבריהם. הם עצמם הראיה, הרי יש לנו גזרת הכתוב ששני עדים הם נאמנים. כלומר, נקודת הפתיחה שלנו זה שעדים הם נאמנים, גם בלי שום ראיה. אבל אנחנו נראה היום בכל זאת שני גורמים שיגרמו לנו לא להאמין לעדים. גורם אחד זה הכלל של אין אדם משים עצמו רשע. כלומר, אם העדים מעידים על משהו שבעצם גורם להם להתאפס כרשעים, אז הם לא נאמנים. גורם שני זה הכלל של כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. כלומר, עדים נאמנים פעם אחת. הם לא יכולים אחרי העדות הראשונה שלהם פתאום לבוא עוד פעם ולהעיד משהו בניגוד לעדות הראשונה. עכשיו, כשעדים חתומים על שטר, ריש לקיש אומר שזה נחשב כאילו שהם העידו את זה בעל פה. וממילא הם לא יכולים לכאורה לבוא אחרי זה ולהעיד שהשטר הוא לא טוב. אז שוב שני הגורמים, אין אדם משים עצמו רשע, וכיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. עכשיו, אם נחזור לנושא שלנו, יש לנו עדים שחתמו על שטר הלוואה או על שטר מחירה, ואחרי זה הם באים ואומרים משהו נגד אותו השטר. אז עקרונית נקודת הפתיחה זה שאני אמור להאמין להם, אבל כאמור יש לנו כאן שתי בעיות אפשריות, אין אדם משים עצמו רשע, וכיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, וממילא רק אם נפתור את שתי הבעיות האלו, אז באמת נוכל להאמין להם שהשטר הזה הוא לא טוב. עד כאן ההקדמה, עכשיו נתחיל את הלימוד עצמו, ונחלק את הלימוד לארבעה מקרים שונים. כלומר, ארבעה מקרים שבהם העדים מעידים שהשטר לא טוב, כל פעם מסיבה אחרת, ונראה מה הדין. נעבור מהר על ארבעת המקרים, ואז נראה אותם אחד אחד. אז המקרה הראשון זה שהם אומרים שאומנם הם חתמו על השטר, אבל הם היו אנוסים לזה, או שהם היו עדים פסולים, כי הם היו קטנים, או למשל קרובי משפחה. המקרה השני זה שהם אומרים שמדובר בשטר אמנה. המקרה השלישי זה שהם אומרים שנעשה על השטר מודעה, כלומר, השטר נעשה באונס. והמקרה הרביעי זה שהם אומרים שהיה תנאי למחירה בשטר. אלה ארבעת המקרים באופן כללי, ונתחיל במקרה הראשון. אז המקרה הראשון זה המקרה של המשנה, יש למשל שטר שרובן חייב לשימון כסף, והעדים שחתומים על השטר אומרים נכון, כתב ידינו זה, אבל אנוסים היינו, או קטנים היינו, או פסולים היינו, מה הדין, האם מאמינים להם או שלא. אז לגבי זה אומרת המשנה, שזה תלוי אם יש להם את המיגו של הפה שאסר או הפה שהתיר. אם יש להם מיגו, כי השטר הזה הוא לא מקוים, ובעצם הם אלו שמקיימים את השטר, והם יכלו גם לא לקיים אותו ולטעון שהוא מזויף, אז ממילא גם תאמין להם כשהם אומרים שהם היו אנוסים קטנים, קטנים או פסולים. זה הרישה של המשנה. אם אין להם מיגו, כי השטר הזה כבר מקוים על ידי משהו חיצוני, אז אין לי סיבה להאמין להם לפסול את השטר. זה הסיפה של המשנה. אז שוב, הרישה אומרת אם יש להם מיגו הם נאמנים, הסיפה אומרת אם אין להם מיגו הם לא נאמנים. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו לרגע זה נשמע מאוד הגיוני, אבל הבעיה היא שזה נוגד לגמרי את כל מה שאמרנו בהקדמה. הרי אנחנו יצאנו מנקודת הנחה בהקדמה שבאופן כללי עדים הם נאמנים. הם לא הטוען והנטען שצריכים ראיה. הם עדים, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים והם נאמנים, וזה לא אמור להיות תלוי האם יש להם או אין להם מיגו. אז למה כאן המשנה תולה את זה במיגו? אז כאן מגיע רמי בר חמה ומכניס באמת עוד גורמים שהזכרנו בהקדמה, ויש שתי גרסאות מה רמי בר חמה אמר. הגרסה הראשונה זה שרמי בר חמה מכניס רק את הגורם של אין אדם משים עצמו רשע. כלומר, אומר רמי בר חמה, באמת עקרונית הם אמורים להיות נאמנים. כי כמו שאמרנו, עקרונית לעדים יש נאמנות. אבל כאן יש בעיה של אין אדם משים עצמו רשע. כי הרי כשהם מעידים שהם חתמו על שטר, כשהם היו פסולים או קטנים, הם בעצם עשו מעשה רישות. ממילא, בגלל זה, אני צריך את המיגו. ולכן, בסייפה שאין להם מיגו הם לא נאמנים, כי הם שמים עצמם כרשעים, ברישה, למרות שהם שמים עצמם כרשעים, המיגו גובר על זה. ולכן, אם יש להם מיגו, הם נאמנים. עכשיו, מילא, זה לגבי קטנים היינו, פסולים היינו. לגבי אנוסים היינו, כאן זה תלוי באיזה אונס מדובר. אם זה אונס ממון, אז זה באמת רשעות להעיד שקר בשביל אונס ממון, אז בזה הם לא יהיו נאמנים בסיפה. אם זה אונס נפשות, זה לא רשעות, כי הרי פיקוח נפש דוחה עדות שקר, וממילא, בזה הם יהיו נאמנים גם בסיפה, אפילו שאין להם מיגו. כי כאן זה לא משים עצמו רשע, אז הם נאמנים. עד כאן הגרסה הראשונה, שוב, עקרונית הם נאמנים, אלא אם כן יש בעיה של אין אדם משים עצמו רשע, כמו באונס ממון, והמיגו גובר על הבעיה הזאת. זאת הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה זה של רבא ברמי בר חמא, והוא חולק על הגרסה הראשונה בשני דברים. קודם כל הוא אומר, מיגו לא גובר על הבעיה של אין אדם משים עצמו רשע, כלומר גם ברישה, אם יש בעיה של רשעות, הם לא יהיו נאמנים. דבר שני הוא אומר, חוץ מבעיה של הרשעות, יש כאן עוד בעיה, שגם אתה הזכרנו בהקדמה, וזה כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. ממילא אומרת הגמרא כך, ברירת המחדל זה שהם לא נאמנים, כי הרי הם כבר חתומים על השטר, אז יש כאן בעיה של כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. ממילא בסיפה כשאין להם מיגו, הם לא נאמנים גם כשזה לא רשעות, זה בסיפה. לגבי הרישה, יש לנו מצב שבו אפשר לפתור את שתי הבעיות, גם הרשעות וגם חוזר ומגיד, ואז הם יהיו נאמנים. איך אפשר לפתור את שתי הבעיות? אז לגבי הרשעות, נאמר שמדובר כאן באונס נפשות, לא אונס ממון, ואז זה שהם שיקרו זה פשוט בשביל להציל את עצמם, לכן זה לא נחשב רשעות. לגבי פסולים היינו קרובים, היינו רשי אומר שזה פסול כזה שהוא לא רשעות. כלומר, זה לא שהם אומרים על עצמם שהם היו גזללים למשל, אלא סוג אחר של פסול שלא נובע מרשעות, כמו למשל שהיינו בזמנו עבדים, ולפי הדעה הזאת, להעיד על עצמם שהם חתמו כשהם היו קרובים או עבדים, זה לא נחשב משים עצמו רשע, אמנם הם עשו דבר שאסור לעשות כי הם חתמו כשהם פסולים, אבל עצם הפסול זה לא רשעות, לכן את בעיית הרשעות פתרנו, שוב, לא על ידי אמיגו, אלא פשוט כי כאן העמיד שלא מדובר ברשעות. בעיה שנייה זה כאמור כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, את הבעיה הזאת אנחנו פותרים על ידי אמיגו של הפה שאסר או הפה שהתיר. למה? כי הרי מה הבעיה של כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד? כבר אמרת עדות שלמה, אתה לא יכול אחרי זה להעיד עדות אחרת שנוגדת את העדות הראשונה. אבל כאן כיוון שהעדות הראשונה בעצם היא לא שלמה, כי עדיין צריכה קיום, אז עכשיו כשהם באים לקיים אותה ותוך כדי דיבור הם גם מגבילים את אותו קיום, זה לא נחשב עדות נוספת על העדות הראשונה, אלא זה עדיין חלק מהעדות הראשונה, לכן הם נאמנים ואין כאן בעיה של כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. עד כאן הגרסה השנייה, שוב לפי הגרסה הזאת, אם זה רשעות בכל מקרה הם לא נאמנים, לא יעזור להם מיגו. לגבי בעיית כיוון שיגיד, בסייפה יש את הבעיה הזאת כי אין להם מיגו ולכן הם לא נאמנים גם כשזה לא רשעות. ברישה, בהנחה שזה לא רשעות, אז הם נאמנים כי הפה שאסר הוא הפה שהתיר, במקרה הזה פותר את הבעיה של כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. עד כאן שתי הגרסאות להסביר את המשנה שלנו, מתי עדים נאמנים לומר אנוסים היינו, קטנים היינו וכולי, ומתי לא. עכשיו, שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, הגמרא מביאה ברייתא בסוגריים, שלכאורה חולקת על מה שאמרנו עכשיו. עוד מעט נסביר למה אמרנו שזה בסוגריים. רבי מאיר בברייתא אומר שגם ברישה שיש להמיגו, בכל זאת הם לא נאמנים. למה הם לא נאמנים? אז לגבי פסולים היינו, קטנים היינו, הגמרא מביאה סברה שזה פשוט לא סביר שמלווה ייקח עדים שהם קטנים או פסולים. מן הסתם הוא בדק במי מדובר, לכן לא סביר ולא מאמינים להם. אבל לגבי אנוסים היינו, אם מדובר באנוסים של נפשות, למה אתה לא מאמין להם? הרי אין כאן לא בעיה של אין אדם משים עצמו רשע, וגם לא בעיה של כיוון שיגיד. אז רב חיסטה מנסה לומר שאולי בכל זאת יש כאן בעיה של רשעות, אפילו שזה נפשות, אבל רב מיד דוחה את זה ואומר מה פתאום, לא צריך למסור את הנפש בשבילו לחתום שקר על שטר. לכן אומר רבא, כאן פשוט צריך לעשות אוקימתא, ולומר שרבי מאיר חולק לא על דיון העיקרי שלנו, אלא על דיון צדדי. וזה, האם מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו או שלא. כלומר, אמרנו בהקדמה שצריך לקיים שטרות, השאלה היא, האם צריך תמיד לקיים, או שרק אם הלווה עצמו אומר שהשטר מזויף? אז אומר רבא, רבנן אומרים שתמיד צריך לקיים, אפילו אם הלווה עצמו בכלל הטוען שהשטר מזויף, רבי מאיר אומר שלא. אם הלווה מודה בשטר, אז לא צריך לקיים. ממילא אומר רבא, המקרה של המשנה שלנו, בוא נעמיד אותו שמדובר שהלווה עצמו אומר שהשטר נכון, רק שהוא טוען שהוא פרה. לעומת זאת, העדים שלו אומרים שהשטר עצמו בכלל לא היה טוב, כי כאמור הם היו אנוסים או קטנים או פסולים. במקרה כזה, רבנן אומרים שעדיין צריך קיום של השטר, וממילא ברישה, כיוון שהעדים הם אלו שמקיימים את השטר, והם גם אומרים שהם היו פסולים, אז יש להם מיגו והם נאמנים. לעומת זאת, רבי מאיר אומר, במקרה כזה בכלל לא צריך קיום. ממילא, כיוון שבכלל לא צריך קיום, אז לעדים כבר אין מיגו, כי אני לא צריך את הקיום שלהם. ממילא גם ברישה הם לא נאמנים. אז שוב, יוצא שהמחלוקת כאן בין רבנן לרבי מאיר לא נוגע לגבי הנושא שלנו של מתי העדים נאמנים לפסול את השטר ומתי לא. שני מסכימים שהם נאמנים רק אם זה לא רשעות ורק אם יש להם
למיגו, כי אחרת יש כאן בעיה של כיוון שיגיד, ואם יש למיגו אז הם כן נאמנים. מה שרבי מאיר ורבנן חולקים, זה רק במקרה שבו הלווה עצמו מודה שהשטר עצמו בסדר, האם אז בכלל צריך קיום או לא? רבנן אומרים שצריך קיום וממילא עדיין יש למיגו. רבי מאיר אומר שלא צריך קיום וממילא זה שומט את הקרקע מהמיגו של אותם שני עדים. לכן שמנו את הדיון על רבי מאיר בסוגריים, כי למסקנה הוא לא חולק על הנושא העיקרי, אלא על נושא צדדי של מודה בשטר שכתבו, האם צריך קיום או שלא. אז עד כאן הסוגריים, ועד כאן המקרה הראשון של עדים שבאים לערער על השטר שהם חתומים עליו, ועכשיו באמצע יוטט עמוד א', אנחנו עוברים למקרה השני. המקרה השני זה שהעדים לא מערערים על הכשרות של השטר עצמו, כלומר הם לא טוענים שהם היו אנוסים וגם לא טוענים שהם היו פסולים, אבל הם אומרים, השטר היה שטר אמנה. מה הכוונה שטר אמנה? שטר אמנה זה מלשון אמון. כלומר, למשל, אתה סומך עליי שאני לא אגנוב ממך, ואתה יודע שיום אחד אתה תרצה שאני אלווה לך כסף, ואתה לא יודע אם באותו יום יהיה לך עדים או לא, אז אתה אומר, בוא כבר היום נחתום על שטר ונחתים עדים שאתה חייב לי כסף, ואתה סומך עליי שאני אשתמש בזה רק אם באמת בסוף תהיה הלווה. זה נקרא שטר אמנה. ולפי רב אשי, בא רב יהודה בשם רב ואומר, שאם אני מוציא שטר חוב עליך, והעדים שחתומים על השטר באים ואומרים, נכון, זה הכתב שלנו, ולא היינו אנוסים, אבל זה היה שטר אמנה, ובאמת המלווה עוד לא הלווה כסף ללווה, הם לא נאמנים. למה הם לא נאמנים? אז כאן יש שתי ספרות, וזה בעצם שתי ספרות שמקבילות לשתי הבעיות שדיברנו עליהם עד עכשיו. כלומר, רב אשי אומר שיש כאן בעיה של אין אדם משים עצמו רשע, כי לחתום על שטר אמנה ובכלל לעשות שטר אמנה ולהשות את השטר בביתו, כל זה נחשב רשות, לכן הם לא נאמנים לומר שהם היו רשעים. ספרה שנייה עולה ברב נחמן בהמשך, וזה הבעיה השנייה שדיברנו עליה, כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. עכשיו, לכאורה, למה יש את הבעיה הזאת? הרי אמרנו במקרה הקודם שכשיש מיגו אז אין בעיה של כיוון שיגיד, אלא שצריך לחדש שיש הבדל בין המקרה הקודם, העדות השנייה שלהם בעצם באה לומר שהעדות הראשונה בכלל לא הייתה נכונה, כלומר הם היו פסולים או שזה נעשה באונס, כלומר בעצם לא הייתה עדות ראשונה. ממילא במקרה כזה, כשזה בצירוף של מיגו, אז אין כאן בעיה של כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, כי הם לא חוזרים ומגידים, הם פשוט ממשיכים את ההגדה הראשונה ואומרים שהיא לא נכונה. לעומת זאת, במקרה הזה, העדות השנייה לא מבטלת את העדות הראשונה. היא פשוט מוסיפה עוד נתון מאוד קריטי, וזה שזה שטר אמנה. ממילא, כיוון שזה עדות נוספת, אפילו שזה נעשה תוך כדי דיבור, ואפילו שיש מיגו, בכל זאת זה עדות נוספת, וממילא עדיין יש כאן בעיה של כיוון שהגיד, אפילו שיש מיגו. זה מה שצריך לחדש. עוד רגע נראה במקרה הבא שהוא מאוד דומה לזה, שזה מחלוקת האם באמת אומרים את זה. לפי רב נחמן אומרים את זה, לפי מר בר אבשי לא אומרים את זה. כלומר, לדעתו, גם כאן, כיוון שיש מיגו, אז אין בעיה של כיוון שיגיד, בדיוק כמו במקרה הקודם. אז עד כאן לגבי כשעדים אומרים שזה היה שטר אמנה, ראינו שתי סיבות למה הם לא נאמנים, לפי רב אשי כי זה גם כן רשעות, לפי רב נחמן בניגוד למר ברב אשי, כאן יש את הבעיה של כיוון שיגיד, אפילו שיש מיגו. עד כאן המקרה השני. המקרה השלישי, זה כבר בשליש העליון של עמוד ב', זה מקרה די דומה למקרה הקודם, וזה שהעדים אומרים שעל השטר היה מודעה. כלומר, אמנם שמעון מכר לרובן את השדה, ואנחנו חתמנו על זה, אבל אנחנו יודעים שהוא מכר לו את זה בעל כוחו, כי אם לא, רובן היה הורג אותו. אז אנחנו עזרנו לו בשביל שרובן לא יהרוג אותו, אז חתמנו על השטר, אבל באמת, זה היה מכירה בעל כוחו. האם הם נאמנים לומר את זה או שלא? אז כאן, רשעות ודאי שאין, כי הם בעצם עשו את זה בשביל לעזור לקונה, השאלה היא אם יש כאן בעיה של כיוון שיגיד. אז כאן, כאמור, זה מחלוקת רב נחמן ומר בר אבשי. מר בר אבשי אומר שאין כאן בעיית כיוון שיגיד, כי כיוון שיש להמיגו שיכלו לומר שזה בכלל לא החתימות שלהם, אז כמו שאמרנו במקרה הראשון, זה בעצם נחשב עדיין חלק מהעדות הראשונה, ולכן אין כאן בעיית כיוון שיגיד. רב נחמן לעומת זאת אומר שכאן, אפילו אם יש להמיגו, יש כאן בעיית כיוון שיגיד, כי אם לא מוסיפים איזה פרט לגבי השטר הראשון, כמו במקרה הראשון, שהם אומרים היינו פסולים למשל, אלא מוסיפים עדות קצת נוספת, וזה כן נחשב חוזר ומגיד, ואת זה יכולים לעשות. לעומת זאת מר ברבה שמבין שגם כאן זה לא עדות נוספת נפרדת לגמרי, אלא זה כן חלק מהעדות הראשונה, כי הרי הם מתייחסים לעדות הראשונה ואומרים שזה היה מודעה, לכן לדעתו עדיין אין כאן בעיית כיוון שיגיד. עד כאן המקרה השלישי. המקרה הרביעי והאחרון זה באמצע עמוד ב', וזה מה קורה אם העדים אומרים, נכון, חתמנו על שטר ששימון מכר לרובן את השדה, אבל מה שלא היה כתוב בשטר זה שהיה גם תנאי במחירה. למשל, המחירה תתקיים רק אם ירד גשם עוד 3 ימים, ולא ירד גשם. כלומר, התנאי לא יתקיים, וממילא למרות שלרובן יש שטר שהוא קנה את השדה, באמת המחירה לא התבצע, כי התנאי לא יתקיים. אז האם העדים נאמנים לזה? האם הם נאמנים לומר שהיה תנאי על המחירה? אז רשעות, ודאי שאין כאן. השאלה היא האם יש כאן בעיה של כיוון שיגיד. אז לפי מר ברב אשי שבאמנה ובמודעה אמר שאין בעיית כיוון שיגיד, אז גם בתנאי אין הבדל, גם כאן לכאורה לא יהיה בעיה של כיוון שיגיד, במקרה כמובן שיש להם מיגו, כי אז זה המשך של ההגדה הראשונה. אבל לפי רב נחמן שאמר שבמודעה יש בעיה של כיוון שיגיד אפילו אם יש לאמיגו, כי כאמור הם בעצם לא ממשיכים את ההגדה הראשונה על השטר אלא מוסיפים פה עוד נתון נוסף, אז בעצם עדות חדשה, מה לגבי תנאי? אז כאן מחדשת הגמרא שבתנאי זה שונה וכאן לא יהיה בעיה של כיוון שיגיד. למה? מה ההבדל בין תנאי לבין מודעה? אז נכון שבשני מדובר בעצם בעדות חדשה, אז לכאורה אמורה להיות בעיה של כיוון שיגיד, אבל עדיין יש הבדל ביחס בין אותה עדות חדשה לבין העדות הראשונה. באמנה ובמודעה, העדות השנייה סותרת באופן כמעט ישיר את העדות הראשונה. כלומר, היא אומרת, העדות הראשונה אין לה משמעות, כי השטר הזה היה אמנה או מודעה. לעומת זאת כאן, העדות השנייה לא סותרת את העדות הראשונה. היא אומרת, נכון, באמת היה כאן שטר. היא רק מוסיפה נתון קטן, וזה שגם היה תנאי. ויוצא שמה שבעצם סותר את המחירה, זה לא העדות השנייה, אלא התנאי. ממילא במקרה כזה, אמנם זה עדות כמעט חדשה לפי רב נחמן, אבל כיוון שזה לא סותר באופן ישיר את העדות הראשונה, אין כאן בעיה. של כיוון שיגיד. עד כאן השלב הראשון לגבי תנאי. עכשיו אמרנו הרגע שהעדות השנייה היא בעצם סוג של עדות חדשה, לכן לפי רב נחמן עקרונית אמורה להיות בעיה של כיוון שיגיד, אבל כיוון שזה לא סותר ישירות, אז אין. עכשיו נשאלת שאלה, עד כמה אנחנו ממש מגדירים את העדות השנייה כעדות חדשה לגמרי? כשהנפקמינה לזה תהיה, מה יקרה אם עד אחד יאמר שהיה תנאי, ועד שני יאמר לא היה תנאי? אז רב פאפה מבין שלפי רב נחמן, העדות השנייה היא עדות חדשה ממש, וממילא הוא אומר, כיוון שעל העדות הראשונה יש שני עדים, כי הרי שני עמודים שזה הכתב של ויש רק עד אחד שאומר את העדות השנייה שהיה גם תנאי, אז אני מתעלם מהעדות של העד אחד על התנאי, ואני מקבל את זה ששניהם אומרים שהשטר מקוים, וממילא השטר מקוים בלי שום תנאי. זה רב פאפה, הוא מבין שהעדות השנייה לפי רב נחמן היא חדשה לגמרי. לעומת זאת, רב הונא ברי דרב יהושע אומר, לא. גם לפי רב נחמן, העדות השנייה היא לא חדשה לגמרי. אם היא הייתה ממש חדשה לגמרי, אז אפילו במקרה ששני עדים אומרים שזה תנאי, אפילו שזה לא סותר ישירות את העדות הראשונה כמו שאמרנו, בכל זאת, כיוון שזה חדש לגמרי, אז כן הייתה כאן בעיה של כיוון שיגיד. אלא באמת, גם לפי רב נחמן, העדות השנייה היא לא חדשה לגמרי, איפשהו באמצע. לכן במודעה ובאמנה, כיוון שהיא לא המשך ישיר של העדות הראשונה, יש כאן בעיה של כיוון שיגיד. בתנאי, אמנם היא לא המשך ישיר, אבל היא גם לא סותרת באופן ישיר את העדות הראשונה, אז אין כאן בעיה. של כיוון שיגיד, אבל אם אחד יאמר שהיה תנאי ואחד יאמר שלא, אנחנו לא יכולים לפצל לגמרי בין העדות הראשונה לשנייה ולומר כמו שאמר רב פאפה שעל הראשונה יש שני עדים ועל השנייה יש רק עד אחד, כי כאמור זה לא עדות נפרדת לגמרי, עדיין מתייחסת לעדות הראשונה. ממילא כיוון שאתה לא יכול לפצל, יוצא ששני עדים אומרים דברים אחרים, אחד מעיד שהיה כאן שטר עם תנאי ואחד מעיד שהיה כאן שטר בלי תנאי, אז זה פוגע לא רק בעדות השנייה אלא גם בעדות הראשונה. כלומר גם על העדות הראשונה אין שני עדים שאומרים אותו דבר, ממילא לפי רב הונא ברי דרב יהושע, כל השטר יהיה פסול. אז שוב, כששני עדים אומרים שזה כתב ידם, ואחד אומר שהיה תנאי ואחד אומר שלא, רב פאפה מנתק בין שני הדברים, ולכן הוא אומר את העדות הראשונה אני מקבל לגמרי, והשטר המקוים בלי תנאי. לעומת זאת רב הונא אומר, אי אפשר לנתק לגמרי, אלא בעצם שני עדים אומרים דברים אחרים גם בעדות הראשונה, ולכן אין לי כאן שטר בכלל. עד כאן המקרה הרביעי של השיעור, בזה הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', ובזה סיימנו את עיקר הסוגיה. עכשיו לסיום יש לנו חוב קטן להשלים, וזה מאמצע עמוד א' ועד חמש שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי המקרה השני של אמנה. כלומר, הבאנו מקודם את רב יהודה בשם רב, שאומר שאם טוענים שזה אמנה, לא נאמנים. והזכרנו שיש שלושה הסברים מה הכוונה טוענים שזה אמנה, מי טוען. אז בינתיים הבאנו רק את ההסבר של רב אשי, כי הוא התאים יותר לכל מהלך הסוגיה, וזה שהעדים טוענים. והסברנו למה לא נאמנים. עכשיו נשלים את התמונה ונביא את שני הפירושים האחרים שמדובר שהלווה טוען או שהמלווה טוען שזה אמנה. וכאמור, לא נאמנים. אז ההסבר הראשון זה של רבא, הוא אומר שהכוונה היא שהלווה טוען שזה אמנה, והדין הוא שהוא לא נאמן. עכשיו על זה שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שהלווה לא יכול להיות נאמן, לטעון שהשטר נגדו הוא שטר אמנה. עונה הגמרא, החידוש הוא שאפילו שמדובר בשטר לא מקוים, ובעצם מי שמקיים את השטר זה הלווה עצמו ברגע זה כשהוא טוען שזה אמנה, כלומר הוא אומר באמת השטר היה אמיתי, אבל זה היה שטר אמנה, אנחנו מתייחסים רק לרישה של הדברים שלו, כלומר שזה היה שטר אמיתי, ועל ידי זה הוא מקיים את השטר, ומתעלמים ממה שהוא טוען בנוסף לזה שזה רק היה שטר אמנה, וזה בעצם כמו הדעה של רבי מאיר שהזכרנו מקודם, שמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, אפילו שתוך כדי הודעה שלו הוא גם טוען שזה אמנה, מזה אנחנו מתעלמים. זה הסבר הראשון. ההסבר השני זה של אביי, והוא אומר שמי שטוען שזה המנה, זה המלווה, ובכל זאת הוא לא נאמן. מה פתאום הוא לא נאמן? הרי כשהמלווה טוען שזה המנה, הוא בעצם פוגע בעצמו, למה שלא נאמין לו? מסבירה הגמרא שבאמת באופן כללי הוא ודאי כן נאמן לומר ששטר חוב שלו הוא המנה, ואם הוא יאמר את זה, אז באמת פשוט בית יקראו לו את השטר. מתי הוא לא נאמן? מתי שגם המלווה עצמו חייב למישהו אחר. למשל, שמעון חייב לרובן, ורובן חייב ליעקב. ורבי נתן אומר שבמצב כזה של חוב משולש, אם לרובן אין איך לשלם ליעקב, אז יעקב יכול לגבות את החוב שלו ישירות משימון. עכשיו ממילא, כשרובן אומר שהשטר חוב שיש לו על שימון הוא בעצם שטר המנה ושימון לא באמת חייב לו כסף, אז הוא לא רק פוגע בעצמו, הוא בעצם גם פוגע במלווה שלו, ביעקב, כי עכשיו ליעקב אין מאיפה לגבות. במקרה כזה, באמת רובן לא נאמן לומר שזה המנה, כי כאמור, הוא לא רק פוגע בעצמו, הוא גם פוגע באפשרויות של יעקב. וזה הסבר השני למה הכוונה כשאמרו שזה שטר המנה שהוא לא נאמן. כאמור, ההסבר השלישי זה של רבשי, שהוא אומר שהכוונה היא שהעדים אמרו את זה, והם לא נאמנים או בגלל שזה רשעות, או בגלל שיש כאן בכל זאת בעיה של כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. עד כאן ההשלמה בסוגריים, כאמור בסוף הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו באופן כללי היה, האם עדים יכולים להעיד נגד שטר שהם חתומים עליו, אז אם אין להם מיגום ודאי לא נאמנים, אבל אם הם עצמם מקיימים עכשיו את השטר, רק שהם רוצים להוסיף איזה משהו שבעצם סותר את השטר, האם הם נאמנים? אז אמרנו באופן כללי שעדים אמורים להיות נאמנים, אבל יש שתי בעיות. בעיה אחת זה אין אדם משים עצמו רשע, בעיה שנייה זה כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. זה באופן כללי, ובדקנו את זה בארבעה מקרים. המקרה הראשון היה שהם אומרים "כתב ידנו זה", אבל אנוסים היינו, קטנים היינו, פסולים היינו. המשנה עצמה אמרה שאם יש להם מיגום נאמנים, אם אין להם מיגום לא נאמנים. בגמרא ראינו את הסבר של רמי בר חמא, שלפי הגרסה השנייה הוא אומר כך, אם אין להם מיגו, אז ודאי שהם לא נאמנים, כי יש כאן בעיה של כיוון שהגיד. אם יש להם מיגו, אז זה פותר את בעיית כיוון שהגיד, כי הם בעצם מקיימים את השטר ותוך כדי גם אומרים שהוא לא טוב, אז זה בעצם אגדה אחת ואין בעיה. ולגבי אין אדם משים עצמו רשע, הם יהיו נאמנים דווקא כשזה לא מקרה של רשות. למשל, שהם אומרים שהיו אנוסים מחמת נפשות ולא מחמת ממון. אז עוד פעם, המיגו פותר את בעיית כיוון שהגיד, הוא לא פותר את בעיית רשעות, ולכן צריך לבדוק שזה לא מקרה של רשעות, זה היה המקרה הראשון. בסוגריים ראינו דעת רבי מאיר, שהוא אומר שגם אז הם לא נאמנים, למה? אז רב חיסד אמר שגם אונס נפשות זה רשעות, אבל רב הדחה. רב אמר שרבי מאיר אומר את זה רק במקרה שהלווה עצמו מודה שהשטר נכון, שאז לדעתו מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, וממילא אני כבר לא צריך את הקיום של העדים, וממילא כבר אין להם מיגו, ולכן הם לא נאמנים. אבל גם רבי מאיר מסכים שכשיש יש להם איגו, אז הם נאמנים. עד כאן המקרה הראשון. המקרה השני, לפי רב אשי, זה שהם אומרים שהשטר היה שטר המנה, לפי רב אשי הם לא נאמנים כי אין אדם משים עצמו רשע, לפי רב נחמן יש עוד סיבה, וזה שיש כאן בעיה של כיוון שהגיד, נראה עוד רגע שזה מחלוקת במקרה השלישי. המקרה השלישי זה שהם אומרים שזה היה מודעה, כלומר שהמחירה נעשתה בעל כורחו של המוכר, אז רשעות אין כאן, כי הם רק רצו לעזור למוכר. לגבי כיוון שהגיד, זה מחלוקת. מר ברב אשי אומר שגם כאן אין בעיית כיוון שהגיד, כי יש להם איגו, אבל רב נחמן אומר שלא. כאן יש בעיה של כיוון שהגיד, כי כאן זה לא ממש חלק מהעדות הראשונה, זה עדות קצת יותר נפרדת, ולכן יש כאן בעיה של כיוון שהגיד. זה המקרה השלישי. המקרה הרביעי והאחרון, אם הם אמרו שהשטר היה עם תנאי והתנאי לא התקיים, אז לפי מר ברב אשי שגם במודעה ובאמנה אין בעיית כיוון שהגיד, אז גם בתנאי לא תהיה בעיה, אבל לפי רב נחמן שבמודעה ואמנה יש בעיית כיוון שהגיד, האם תהיה בעיה גם בתנאי? אז כאן מחדשת הגמרא שכאן אין בעיה של כיוון שהגיד. למה? אפילו שזה עדות קצת נפרדת, בכל זאת כיוון שהיא לא סותרת את העדות הראשונה, אלא רק מוסיפה לתנאי, אין בעיה של כיוון שהגיד. עכשיו על זה שאלה הגמרא, מה יקרה אם עד אחד אומר שהיה תנאי ועד אחד אומר שלא היה תנאי? אז רב פאפו אומר שזה יהיה שטר מקוים ובלי תנאי, כי הרי שני עדים מסכימים שהשטר אמיתי, רק שאחד אומר שהיה תנאי, אז מתעלמים מאותו אחד. רב הונא ברי דרב יהושע לעומת זאת אומר שלא. אתה לא יכול להפריד עד כדי כך בין העדות הראשונה לשנייה, כי אז שוב תהיה לנו בעיה של כיוון שהגיד, אפילו שזה לא סותר את העדות הראשונה, אלא מדובר כאן בעדות שהיא קצת נפרדת, אבל גם קצת לא, איפשהו באמצע, ולכן מצד אחד אם שניהם אומרים שהיה תנאי, אפילו שזה קצת נפרד, בכל זאת אין בעיה של כיוון שהגיד, כי זה לא סותר את העדות הראשונה, אבל אם רק עד אחד יאמר את זה, אז בעצם יוצא שגם בעדות הראשונה אין לי עדות מאוחדת בין שני העדים, ולכן לא יהיה כאן שטר בכלל. עד כאן המקרה הרביעי. לסיום, בסוגריים ראינו שלגבי המקרה השני של אמנה היו דברנו, לפי רב אשי באמת מדובר שהעדים אומרים את זה, אבל יש עוד שני הסברים. רב אומר שהלווה אומר את זה, ומה החידוש בזה שהוא לא נאמן? החידוש הוא שהמלווה לא צריך לקיים את השטר, כי זה נחשב הודעה של הלווה. והסבר שני זה שזה המלווה אמר שזה שטר אמנה, ולמה שלא נאמין לו? הרי איזה אינטרס יש למלווה לשקר ולומר שזה לא שטר חוב טוב, מסבירה הגמרא שרק לא מאמינים לו, כשלרובן עצמו גם כן יש בעל חוב, וממילא כשהוא אומר שזה לא טוב, הוא פוגע לא רק בו, אלא גם בבעל חוב שלו, ואז באמת הוא לא נאמן לזה. אלה שני הסברים הראשונים, כאמור הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', כל טוב.